כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כתובות בדף סמך, פרק עשירי, פרק מי שהיה נשוי, תחילת הלכה ה'. מאחר שלמדנו במשנה הראשונה שפתחה את הפרק, מי שהיה נשוי שתי נשים ומת, הרי שהראשונה קודמת לשנייה, כלומר, מכיוון שאותו אדם נפטר והוא לא שילם להם את הכתובה, וכעת כל אחת אמורה ליטול את כתובתה, הרי שזמן כתובתה של הראשונה קדם לשנייה, ועל פי זה קודמת הראשונה בגביית כתובתה לשנייה. המשנה שלפנינו מלמדת אותנו דין נוסף, שכל אישה שדין קדימה לה בגביית כתובתה, נשבעת לחברתה הבאה אחריה שעדיין לא קיבלה את כתובתה, שהרי כשהראשונה קודמת ונוטלת, הרי היא נוטלת על חשבון השנייה, שייתכן ולשנייה לא יישאר די כסף לצורך קבלת כתובתה. אומרת המשנה, משהיה נשוי ארבע נשים ומת, וכעת ארבעת האלמנות באות לגבות את כתובתן, הרי שהראשונה קודמת לשנייה, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית. אשר על כן הראשונה נשבעת לשנייה, כלומר אם השנייה טוענת היא שווי לי, שלא גבית משל בעלי כלום, שהרי היא חוששת שמה לא ישתער בנכסים כדי כתובתה, לאחר שתקבע הראשונה, הרי אין הראשונה נפרד כתובתה אלא בשבועה. וכנל על זה הדרך, ושנייה נשבעת לשלישית, ושלישית לרביעית, ואילו הרביעית נפרעת שלא בשבועה, רק באופן כזה, שאין אדם אחר התובע את נכסי המנוח, כגון שאין שם יורשים או בעל חוב, שאם כן, הרי גם היא נשבעת להם, שהרי ייתכן והיא נוטלת כתובה, וכל מה שהיא נוטלת זה על חשבון הירושה, או על חשבון הבעל חוב. בן הנס אומר, וכי מפני שהיא אחרונה נזכרת ולכן היא לא נשבעת, אלא אפילו לא תיפרע, אלא בשבוע. אומרת המשנה, היו יוצאות כולן ביום אחד, כלומר אם כל ארבעת הכתובות נכתבו בתאריך זה, הרי שאין כאן אחת הקודמת לשנייה בתאריך, בכל זאת כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה. וכך היו כותבים בירושלים שעות, כלומר בירושלים היה מנהג לכתוב באיזו שעה נכתבה הכתובה, ועל פי זה אותה אחת שקדמה בשעה, הרי היא קודמת בגביעה. ואם בכל זאת היו כולן יוצאות בשעה אחת, ואין שמה למנה, הרי חולקות כולן בשווה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. והירושלמי רבי אבונה, בשם רבי שמואל, כדברי בן הנס, לשטר אחד שיצא על האישה, לקוחות כולן חולקות בשווה. והפני משה גורס באופן שונה בדברי הירושלמי, לשטר אחד שיצא לשלושה לקוחות כולם חולקים בשווה. וביור הדברים שמבין כעת הירושלמי שטעמו של בן הנס, שגם האחרונה אינה נפרעת בלא שבועה, הסיבה היא שמה יבוא בעל חוב שקדם לכתובות ויגבה מהנכסים שגבתה אחת מהראשונות, ואז הן לא יוכלו לחזור ולגבות מהאחרונה. כיוון שסבר בן הנס שבעל החוב מאוחר שקדם וגבה אין מוציאים מידו. מדייק הירושלמי שמכך שסבר בן הנס שהבעל החוב יכול לגבות מאחת מן הראשונות, ולא תוכל הראשונה לומר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו, הרי שמכאן יש להוכיח שאדם המוכר את צדותיו לשלושה בני אדם ויצא עליו שטר חוב, הרי שהבעל חוב גובה מאיזה מהם שירצה, והקונה הראשון לא יכול לומר לו, הנחתי לך מקום לגבות הימנו. כלומר, תלך לקונה השני או לקונה השלישי. אמר רבי עקיבא קומה לפני רבי מנה, והפני משה מבאר שכאן עקיבא זה לא רבי עקיבא התנה, שהוא אמר את הדברים לפני רבי מנה, ורבי מנה היה אמורה, אלא כאן רבי עקיבא, כפי שמופיע רבות בירושלמי, זהו האמורה רבי עקיבא ולא התנה. לית הדה, וכי אין דברי בן הנס פליגה חולקים על דברי רבי שמואל. דשמואל אמר שוחדה דדיינה לשני שטרות שיצאו על שדה אחת, לאיזה מהן שירצה להחליט מחליטין. כלומר שמואל סובר שאם יש שני שטרות שיצאו על שדה אחת, ואין אנו יודעים מי קדם למי, הרי שעושים שוד על דדיינה, כלומר שהדיין יחליט על פי רצונו ועל פי ראות עיניו מי יקבל את השדה. וכה הוא אמר אחין, וכאן בא בן אנס ואומר שבעל חוב שבא לגבות מלקוחות גובה בשווה ולא עושים שודה. אמר להשיב רבי מנה לרבי עקיבא, לא בשני שטרות, דין מה בשטר אחד. כלומר אצלנו מדובר בשטר אחד היוצא על שתי יסדות. באופן כזה שמואל לא סובר שעושים שודה דדיינה, שהרי יש מקום לחלק בין שני שטרות היוצאים על שדה אחת לבין שטר אחד היוצא על שתי שדות. בשני שטרות היוצאים על שדה אחת, גם אם שניהם באותו יום, הרי שיש אפשרות לקבל מי קיבל קודם, שהרי מסתבר שלמי שיותר חשוב בעיני הנותן הוא נתן קודם, ועל פי זה ייתנו הדיינים את השדה למי שנראה להם יותר חשוב בעיניו. אבל בשטר אחד היוצא על שתי שדות, ואין אנו יודעים איזו שדה התכוון הנותן לתת, הרי שכאן לא שייך לומר שודה. וכה אצלנו בסוגייתנו בשטר אחד ענן קיימין, ובזה גם שמואל מודה לדבר בן אנס שלא עושים שודה דדיינה. שואל הירושלמי ולא שמיע, וכי רבי מנה לא קיבל את מה שאמר רבי אבון בשם שמואל, לא שניה אין הבדל בין שני שטרות שיצאו על שני שדות לבין שתי שטרות שיצאו על שדה אחת, בכל זאת איזה מהן שירצו בדין להחליט מחליטין. כלומר בן אנס סבור שבין שטר יוצא על שתי שדות לבין שני שטרות היוצאים על שדה אחת, בשני המקרים אין הבדל ועושים שודה דדיינה. רואים מכאן שבן אנס חלק על דברי שמואל. מביא הירושלמי, הניג רבי בארנונה, רבי הניג לגבי הארנונה שהיו משלמים. ארנונה בזמנם זהו היה מס המלך ובכסף גולגולת שהיה גובה המלך קרקעות בעבור המיסים, ובאנפרות, כלומר גוי שגזל שדה מישראל, בכל אלו ימחו לאחר מכן לישראל אחר, הרי שהבעלים מוציאים ממנו בחינם את הנכס. והסיבה, כיוון ששם מדובר באופן כזה שלקחו שלא כדין, ואם היהודי הראשון לא שילם את המס שלא היה אמור לשלם והמלך מחר את שדהו לישראל אחר, הרי הישראל השני חייב להחזיר את השדה לישראל הראשון, כהדה דבן הנס. כלומר אם הקונה מחר את נכסיו לאחרים ובאו הבעלים לגבות מהלקוחות, הרי שהם יכולים לגבות או מהקונה הראשון או מהקונה השני ממי שירצה. ויש להעיר כאן ולומר שאומנם דינה דמלכות הדינה, אבל כל דינה דמלכות הדינה זה דווקא במלך שפועל באופן שוויוני, אבל באופן כזה שהוא מלך רשע שנוהג לא באופן שוויוני אלא החליט באופן שירותי לקחת מאותו אדם, אז הרי שרק באופן כזה סוגייתנו מדברת. אבל אם מדובר כאן במלך שמכיוון שהיהודי הראשון לא שילם מס לקח את הקרקע שלו, הרי שחל כאן הכלל של דינה דמלכות הדינה, והישראל השני שקנה את הנכס הרי הנכס נותר בחזקתו. מביא הירושלמי, מעשה כהד הקריבין, כפי המעשה שהראה בקרוביו של רבי יוסי זבנין חקלבן, קנו קרקעות מן אילן דבר תפקן, ממשפחה ששמה היה בר תפקן, אזלון אילן דבר תפקן, הלכו לאחר מכן בני משפחה אל בר תפקן ונספין להון נשים, התחתנו עם נשים, האלון להון שקיעין, בזמן הנישואין שיבדו את הקרקעות הללו לחוב הכתובה. מספר הירושלמי, אתון באי מתגריה בקרב ידי רבי יוסי, רצו אותן הנשים להתגרות בקרובי המשפחה של רבי יוסי ולהוציא מהם את השדות מחמת שיבוד נשותיהן. אמר להם רבי מנה, אנא ידע אני יודע קד זוונטו, שברגע שקניתם אילן חקלבת את השדות הללו, לא הבון אילן שקיעה קדם מכון, עדיין לא היה שיבוד, שהנישואין שלכם לנשותיכם היה לאחר המחירה של השדות, והרי האדם לא יכול לשעבד נכס לכתובה, נכס שנמכר קודם התחייבות הכתובה, ורק מה שעבר תחת ידיו של הבעל, תחת רשותו, לאחר הנישואין, לאחר ההתחייבות בכתובה, רק נכסים כאלו ונכסים אלו בלבד משתעבדים לטובת הכתובה. אבל כאן מכיוון שהם אחרו את הנכסים קודם הנישואין, הרי שברגע שהם נישאו, ברגע שהם נשאו נשים, הרי הקרקעות כבר לא היו ברשותם, לכן לא חל כאן שיבוד כלל ועיקר. כעת נראה בסייעת הדשמיה הלכה וב. אומרת המשנה, מי שהיה נשאו שתי נשים, הוא מחר את שדהו. כלומר, יש כאן שתי נשים, שהוא נשא אותם בזו אחר זו, כלומר זמן הכתובות שונים. ומחר את שדהו שהייתה משעובדת לכתובות שתי הנשים. אבל בשדה הזאת אין בה אלא כדי שיעור כדי שווי כתובת אישה אחת. וכתבה האישה הראשונה ללוקח, לזה שקנה את הקרקע, דין ודברים אל נעימך, כלומר היא ויתרה לו על הזכות העתידית שלה לטרוף ממנו את השדה לצורך גביית הכתובה. ולאחר מכן מת הבעל, הרי שהאישה השנייה ומגיעה לאותה אישה ראשונה ואומרת לה, את הרי ויתרת על הזכות שלך לגבות, ואותו קונה הסתמך על הוויתור הזה, אבל אני לא ויתרתי, ואומנם את קודמת לי בחיוב הכתובה, אבל את קדמת לי כל מה שאחת לגבות, אבל כעת את לא יכולה לגבות כי ויתרת לו. לכן הולכת האישה השנייה ומוציאה מהלוקח את הקרקע. כעת לאחר שהשנייה תופסת באותה הקרקע, באה האישה הראשונה וטורפת מן השנייה, ומדוע היא טורפת ממנה? היא אומרת לה, אני מחלתי רק לקונה, לא מחלתי לך. הרי השדה הזאת משובדת לכתובתי, ורק מול וכלפי הקונה הספציפי הזה מחלתי על השעבוד. אבל עכשיו שאת הוצאת ממנו את הקרקע, הרי אני יכולה לגבות ממך. לאחר שהראשונה טרפה את הקרקע, הרי שמגיע כעת הלוקח הקונה, ואומר לראשונה, מה את עושה בקרקע הזאת? טרפת בעבור כתובתך, הלא מחלת בעבורי על הקרקע, ולכן הוא טורף ממנה. כעת מגיעה השנייה טורפת מהלוקח, והראשונה מהשנייה, וחוזות חלילה, עד שיעשו פשרה ביניהם. וכן בעל חוב אומר את המשנה. כלומר, אדם שהלווה כסף, ויש כאן שני לקוחות, שאם היו ללווה שתי שדות ומחרן לשני בני אדם, ואין בשתי השדות אלא כדי שיעור החוב, והמלווה כתב ללוקח השני, דין ודברים אין לי עמך. הרי יוצא שהוא טורף את השדה מן הלוקח הראשון, שהרי חובו הוא כנגד שתי השדות, והלוקח הראשון טורף מן הלוקח השני, ובעל חוב טורף שוב מן הלוקח הראשון, והלוקח השני מוציא מהבעל חוב עד שיעשו פשרה ביניהם. וכן מסיים את המשנה, אישה בעלת חוב, כלומר אישה שהיא בעלת חוב של בעלה, הוא חייב לשלם לה את הכתובה. והבעל מחר את שתי שדותיו לשני לקוחות, ובשתי השדות יש רק כדי שיעור הכתובה. והאישה כתבה לקונה השני, דין ודברים אלי אימך. הרי היא מוציאה את השדה מן הלוקח הראשון. הלוקח הראשון, מכיוון שהשדה השנייה משעובדת לקנייה שלו, מוציא את השדה מן הלוקח השני. האישה מוציאה שהוא מן הראשון, והשני מוציא מן האישה, עד שיעשו פשרה ביניהם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אמר רבי יוסי, הדא אמרה מביאה ירושלמי, ממה שלמדנו במשנה שהבעל חוב השני טורף מן הלווה, גם כשהוא יודע מראש שהבעל חוב הראשון יחזור ויטרוף ממנו, למדנו מכאן כלל, אין דייזיף מנטרין בני נש, אדם שלווה משני בני אדם המון. עת התניין הבא המלווה השני, אמר לי ללווה, קום מפושרין, בוא נתפשר ביחד ותשלם לי את החוב. אמר לי הלווה, ולצופה דקדמה ימש מעומי תמיטרוף. הרי בסופו של דבר הבעל חוב הראשון ישמע ששילמתי לך, ויתרוף ממך, שהרי הוא קודם לך. שהרי אם הלווה כעת ייתן למלווה השני קרקע, למרות הפשרה שהם עשו, הרי הבעל חוב המלווה הראשון יתרוף מהמלווה השני. יחל, יכול הבעל חוב השני, המלווה השני, מימר לפושרין, בוא תתפשר איתי, ואין טרף טרף אם הראשון יתרוף ממני הרי שהוא יתרוף. אומר הירושלמי, פישר מלווה, מן חזקה שהראשון בא וטורף, כלומר אם יש פשרה שהוא עשה הלווה מול המלווה השני, הרי שיש חזקה שיבוא הבעל חוב המלווה הראשון ויוציא מהמלווה השני את מה שהוא הצליח להוציא מהלווה. פישר מן הראשון, אם הייתה פשרה בין המלווה הראשון ללווה, במסגרת הפשרה יש כאן מחילה על חלק מהחוב, הרי שיש כאן מקום להסתפק. האם יכול לבוא המלווה השני ולטרוף את מה שמחל הראשון? אמר רבי פנחס את העובד הבא מעשה זה קום לפני רבי ירמיה, אמר פישר, כלומר כשהמלווה השני מתפשר עם הלווה, הרי יכול המלווה הראשון לבוא ולטרוף, אבל אם המלווה הראשון יתפשר מול הלווה, הרי שהשני לא יכול לבוא ולהוציא ממנו. אמר רבי יוסי, ולא כתב הוא דאיקני. הלומה שמע מהדברים הללו, שבמסגרת הפשרה שהייתה בין המלווה הראשון לבין הלווה, המלווה השני לא יכול לטרוף גם את מה שוויתר המלווה הראשון ללווה. ונשאלת השאלה, מדוע? הלו גם אם הלווה היה קונה נכסים לאחר רגע ההלוואה שהמלווה השני הלווה לו, גם נכסים שהוא לא הגיע איתם לפשרה, אלא נכסים שהוא קנה ומחר, הרי גם את הנכסים הללו יכול המלווה השני לטרוף. ואם כן, מה בכך שהגיע הלווה לפשרה מול המלווה הראשון? הלו בסופו של דבר, יחד עם הפשרה הזאת, יש כאן נכס שנמצא כעת אצל הלווה. וכל נכס שנמצא בידי הלווה שהגיעו אליו רגע לאחר ההלוואה של המלווה השני, הרי שהמלווה השני יכול לטרוף, אם כן, מה הועילה כאן הפשרה שיוכל הלווה להבריח את הנכס הזה מהמלווה השני? מתרץ הירושלמי לא עתיה אלא ביורש. כלומר, מדובר כאן בחוב של אביו של המתפשר. כלומר, האבא, המוריש, המנוח, נפטר. קודם פטירתו הוא היה חייב ממון לשני מלווים. בא כעת היורש והגיע לפשרה עם המלווה הראשון. במסגרת הפשרה הזאת, חלק מהנכסים נותרו בידי היורש. הרי שאותו יורש לא חייב לתת את אותה קרקע למלווה השני. אומר הירושלמי, אמר רבי חנינה, אפילו בבעל חוב עתיי, אפילו אם הוא עצמו חייב כסף. מדובר בעיד לא כתיב כל תיקני. מדובר כאן בלווה כזה שהוא אכן חייב לשני מלווים את הכסף. ואם הוא יתפשר עם המלווה הראשון, הרי שעל נכס שעליו הוא יתפשר לא משעובד המלווה השני, ושאלנו מדוע? כי מדובר כאן שהוא לא כתב בשטר ההלוואה ודאיקני שכל נכס עתידי שיכנס לרשותו יהיה משעובד למלווה. או לחילופין, שאמר לו, בזמן שהלווה לבא מהמלווה השני, הרי שהיה ביניהם סיכום מפורש, לא יהיה לך פירעון אלא מזו. כלומר, שאפשרות הגבייה היחידה שיש למלווה השני, זהו מקרקע ספציפית. אם כן יוצא שעל הקרקע הראשונה שהוא התפשר מול המלווה הראשון, שחלק מהקרקע נותרה אצלו, היא לא משעובדת כלפי המלווה השני. אמר רבי מתניה, מה שלמדנו, שאם יש פשרה בין הלווה למלווה הראשון, הרי שהמלווה השני לא גובה מן הראשון, את יקימן דמר, יש להעמיד דין זה, לפי דברי המשנה שאמרה, שאדם המגרש את אשתו, והחזירה, הרי שהוא החזיר אותה על דעת הכתובה הראשונה, ומדבר שהוא גירש אותה, והוא עוד לא שילם לה את כתובתה. ולאחר מכן הוא חוזר ומתחייב לה, כפי שהוא התחייב לה בכתובה הראשונה. כל זה הוא דווקא, כך אמרה המשנה, לכתובה אבל לא לתנאים, לא לתנאי הכתובה. כשם שאותו אדם שגירש את אשתו והחזירה, הרי שהיא לא חוזרת לתנאי הכתובה הראשונה, כך כשמתפשר כעת המלווה הראשון מול הלווה, הרי שהשדה לא חוזר אל השעבודה הראשון, והמלווה השני לא יכול לגבות ממנה. אולם ברם כמנדה אמר, לפי מי שסבור, שאדם המגרש את אשתו והחזירה, הרי הוא החזיר אותה על דעת הכתובה הראשונה, לא רק לכתובה, אלא גם לתנאי הכתובה, החזירה. אם כן, גם כאן, כשהלווה לקח הלוואות משני מלווים שונים, והגיע לפשרה עם המלווה הראשון, הרי עדיין השדה הזאת משעובדת, נותרת בשעבודה, למלווה השני. הדרן הלך פרק מי שהיה נשוי, כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק 11, מסכת כתובות, פרק אלמנה ניזונת, הלכה א'. אומרת המשנה, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים. ביורם של דברים, לאחר פטירת הבעל המנוח, חלק מתנאי הכתובה הם, שהאישה לאחר מות בעלה, יושבת בביתו, ניזונת מנכסיו כל ימי אלמנותה. כך היו כותבים בכתובה אנשי ירושלים ואנשי הגליל, אולם אנשי יהודה היו נוהגים לכתוב, שתהיה אישה יושבת בבית בעלה לאחר מותו, וניזונת מנכסיו עד שירצו היורשים ליתן לכתובה. ההבדל בין שני המנהגים, שלפי המנהג של אנשי יהודה, ברגע שהיורשים רוצים לשלם לאישה כתובה, הרי הם כבר לא חייבים בדמי מזונותיה. אומרת המשנה, אלמנה ניזונת מנכסי היתומים, כלומר מהנכסים שנפלו ליתומים בירושה, שזה חלק מתנאי הכתובה. מעשה ידיה שלהן, כלומר מה שהאלמנה עושה במסגרת כך, שהיא ניזונת מנכסי המנוח, הרי שמעשה ידיה שייכים ליתומים. כפי שכשהייתה חיה עם בעלה, הרי בתמורה למזונותיה היא נתנה לו את מעשה ידיה, גם כאן ההסדר הזה ממשיך. ואין חייבין, אומרת המשנה, בקבורתה, שהרי בעלה חייב בקבורתה תחת ירושתה, ומכיוון שהם לא יורשים אותה, הרי שהם לא חייבים בקבורתה. יורשיה, אלו שיורשים את כתובתה, הרי הם יורשי כתובתה, אלו הם החייבים בקבורתה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מביא הירושלמי רבי יהודה בשם שמואל אומר, בשם רבי אבא ובשם רבי יוחנן, מציאתה שלה, כלומר למרות שהיא ניזונת מן היתומים, הרי שבניגוד לימי נישואיה, הרי שהמציאה שלה היא שלה. ואם היא הותירה מזונות ממה שפסקו לה בית הדין, אם יש את איש שבעלה העמיד לה שליש שידאג למזונותיה, או שבעלה הלך למדינת הים ובית הדין פסק לה מזונות, הרי שמציאתה שלו, אם הותירה מזונות, גם מה שהותירה שלו. אבל אלמנה שמציאתה שלה, הרי שגם אם הותירה מזונות, אם פסקו לה מזונות 5,000 שקלים לחודש, והיא ניזונת בפחות, הרי שהמותר העודף הפער שייך לה. הותירה אלמנה בליות, הרי הם שלה. ולמדנו זאת מקל וחומר, מהי משת איש? שהותירה מזונות, שאז המזונות שלו, בכל אופן אם הותירה בליות, בגדים בלויים זה שלה, הרי שאלמנה שאם היא הותירה מזונות הפער שייך לה, הותירה בליות לא כל שכן. מקשה ירושלמי על הקל וחומר הזה, הלו יש הבדל בין שני המקרים. תמן באשת איש, מדוע הבגדים הבלויים שלה? זהו מפני שהיא צריכה אותם לימי נידתה, שאז היא לובשת בגדים בלויים כאלו. שאז אין לה עניין להתנאות בפני בעלה, אבל הפכה באישה אלמנה צריך אלון לנידתה, וכי היא צריכה את הבגדים הללו לנידתה? הלו היא אלמנה, אין לה בעל, ולכן באופן כזה, הרי שהבגדים הבלויים לא יהיו שלה, אלא יהיו של היורשים. רבי אמי בשם רבי יוסי בר חנינה אומר, למרות שאלמנה עושה ליורשים את כל המלאכות שאישה עושה לבעלה, הרי שהיא אינה עושה אותן דברים של ייחוד, כלומר דברים של חיבה היא לא עושה ליורשים. אלא רק עבודות רגילות. מהן דברים של ייחוד? סחה להון את גופן, ומרחצת להון את פניהם, ומזגת להם את הכוס, זה רק אישה עושה לבעלה, אבל אסור לה לעשות ליורשי הבעל ליתומים. ומוסיפין האומר הירושלמי על מזונותיה, יותר ממה שנותנים לאשת איש. שהרי אשת איש אין לה יין, אבל אלמנה יש לה יין, כך סבור הירושלמי. ובייר השדה יהושע, שזנות לא מצויה, אבל באשת איש איסורה חמור חששו לזנות עם בתשתי יין, אבל באלמנה לא חששו. אשת איש, ממשיך הירושלמי שאומר, שאמרה יצאו מעשי ידי למזונותיי. כלומר היא מעדיפה שמעשי ידי יישארו שלה, והיא לא רוצה שבעלי יזון אותה, הרי שאין שומעים לה. אבל אלמנה שאמרה יצאו מעשי ידי למזונותיי, הרי ששומעים לה. וצריך לזכור שבדבר הבבלי למדנו שאשת איש שאומרת, שהיא מעדיפה לוותר על מזונותיה ושמעשה ידי היו שלה, הרי הדבר הזה אפשרי. רב אמר, מה הדין המת שאמר קודם אותו, אל תקברוני מנכסי? הרי ששומעים לו וקוברים אותו ממאות צדקה. רבי אמי בא תמה על פסק זה של דברי רב, וכי עלת על דעתך שיהיו אחרים מתפרנסים משלו והוא נקבר בצדקה? הלו יש לו כסף. מדוע שהמאות שלו ילכו לירושים וקופת הצדקה תשלם את קבורתו? אומר הירושלמי גם מתנית הפליגה על רב, גם המשנה חולקת על רב. שהרי אומרת המשנה שאלמנה שמתה, הרי יורשי הירושין כתובתה חייבין בקבורתה, משמע שגם אם היא אמרה קודם אותה, אל תקברוני מנכסי לא שומעים לה. אומר הירושלמי, רב יתרץ את הקושייה ויאמר פטר לה בשירשו קרקע. מכיוון שהם ירשו קרקע, לכן הם חייבים לקבור אותה, שהרי הקרקעות משעובדים לקבורתה. אבל אם היורשים ירשו מטלטלין, הרי שדברי אשרים וקיימים שקוברים אותם ממאות הצדקה והם לא חייבים להוציא הוצאות על קבורתה. כעד הדתני מביא הירושלמי קושייה נוספת. הלא המשנה אומרת, מי שמת ויצא עליו גם כתובת אישה וגם בעל חוב, והניח המנוח עבדים ושפחות ושטרות ומטלטלים, הדין הוא כל הקודם בהן זכה, והלא נקבר בצדקה. בדייק הירושלמי רק מפני שקדם ותפס אותו אדם שקדם ותפס זכה, רק אז קוברים את המנוח מצדקה. האם לא קדם ותפס מוציאים מידו, כלומר במה שהוא הותיר אחריו בירושה, ומממנים את הוצאות הקבורה, זאת בניגוד גמור לדברי רב שסובר, שמטלטלין שהמנוח הותיר אחריו לא משתעבדים לכתובה. עונה הירושלמי פתן לרב יעמיד את דברי המשנה, ואומר קברוני. אבל אם אותו אדם היה אומר, תקברוני מנכסי, הרי שהיינו קוברים אותו ממאות צדקה. כי הד הקושייה נוספת מביא הירושלמי, דאמר רבי יוסי בשם רבנין, נקבר המת. ולמרות שהוא לא אמר, כיווני מנכסי, אף על פי שקדמו אחרים ותפסו, באו בעלי חובות ולקחו, הרי שמוציאים מידו עבור הוצאות קבורתו. משמע, שגם אם הוא לא אמר, כיווני, קוברים אותו מנכסיו. בתרץ הירושלמי שם מדובר בשתפסו קרקע, הקרקע באמת משעובדת להוצאות הקבורה, אבל מטלטלין לא, ודברי רב שירין וקיימין. שאלה ירושלמי ועד דעת אמר, מוציאין מידן בשתפס קרקע. אבל בשתפסו מטלטלין אין מוציאין מידם, וקוברים את האדם ממאות הצדקה. אומר הירושלמי, במיל ובעדים, כל זהו דווקא, בעל פה. אבל במיל ובשטר, אם בעלי החובות הלוו לו בשטר, בין שתפסו קרקע ובין שתפסו מטלטלין, הרי שאין מוציאין מידי המלווים. אומר הירושלמי דאמר רבי אבא ברבון, מביא הירושלמי כעת מהו טעמו של רב שאמר, שאם אמר המנוח קודם אותו התקבורים מנחסי, הרי שקוברים אותו מן הצדקה. הסיבה היא, דאמר רבי אבא ברבונה, עשו דברי שכיב מרע, כל מה ששכיב מרע אומר, כבריא שכתב ונתן, ויש תוקף רב לדבריו. כעת, מכיוון שהבאנו כאן דברים שאמר שכימרה, מביא הירושלמי שני תנאים הנצרכים בכדי שמתנת שכימרה תהיה תקפה. והוא שמת באותו החולי העברי לו. אם השכימרה, אמנם היה השכימרה ואמר לפני מותו לתת נכסים לראובן, שמעון ולוי, אבל עברי לאחר מכן, הרי שדבריו בטלים. תנאי נוסף, מדובר במסיים ואומר תנו שדה פלוני לפלוני. אבל אם הוא אמר תנו שדה לפלוני ולא פירש איזה שדה, הרי אותו אדם לא מקבל כלום. מספק הירושלמי, מעדין עם השכימרה, אמר תנו שדה פלוני לפלוני. האם נחשב הדבר כמי שסיים וזה מועיל? או שצריך שהוא יאמר השכימרה, חציה בצפון וחציה בדרום, כלומר הוא צריך לציין את גבולות השדה. אבל אם הוא לא ציין את גבולות השדה, ייתכן שאין הדברים שום תוקף. ספק נוסף מביא הירושלמי, רבי חגי בא יסתפק. מה דינו של שכימרה שאמר יזונו בנותיי? שואל הירושלמי, מדוע הוא צריך לומר כך? הלו בלא כך אין בנותיו ניזונות? תמיד מגיע לבנות, הרי יש כאן תנאי כתובה, וגם אם הוא לא כתב בכתובה זה מעשה בדין. אם כן, מדוע צריך השכימר לומר יזונו בנותיי? אלא לא צוחת אלו, מתי הספק של רבי חגי, האם בנותיו ניזונות או לא? אומר הירושלמי, מהו שיזונו מן המשועבדים? הלו בתנאי הכתובה היא, שאם האב הותיר אחריו נרק נכסים משועבדים, אבל לא הותיר שום נכסים בני חורין, הרי שהבנות לא יכולות לטבוע מנכסים שכבר נמכרו קודם המיטה. ומהו שיזונו מן המטלטלין? אז הספק הראשון, האם הן יכולות לגבות מנכסים משועבדים? הספק השני, האם הן יכולות ליזון מחמת צוואתו מן המטלטלין ולא רק מקרקעות? רבי יודן מספר הירושלמי ברח לנוי, היה מקום ששמו היה נוי. עת העובד הבא, השאלה קומה לפני רבי יוסי. לגבי שכימרה, שאמר ינתנו אותיותיו, כלומר שיטותיו לפלוני. נשאלת השאלה, האם השטרות הללו נקנים באמירה? כלומר, דברי השכימרה, על פי תקנת החכמים, נעשו כבריא שכתב ונתן? או שמה נאמר שהבריא לא מקנה שטר אלא בכתיבה ומסירה? וגם השכימרה לא הקנה באופן כזה. אמר לי, אין שכימרה מזכה אלא בדברים שהן נקנין או בשטר או במשיכה. כלומר, מתי חכמים תקנו שהאמירתו של השכימרה הם לו הם ככתובים וכמסורים? זה דווקא שהוא מדבר על קרקע או על מטלטלין. שהרי קרקע ומטלטלין נקנים בשטר ובמשיכה. קרקע נקנית בשטר ומטלטלין נקנים במשיכה. אבל אלו השטרות הנקנים במשיכה ובשטר, אם כן הוא לא יכול להקנות על ידי דיבורו. כעד הדתני, כפי שאומרת הביתה, ספינה נקנית במשיכה דברי הכל. רבי נתן אומר, ספינה ואותיות נקנית, כלומר ספינה ושטרות, נקנין גם במשיכה וגם בשטר. ואם הוא כתב ולא משך, או משך ולא כתב, לא עשה כלום עד שיכתוב וימשוך, ולכן השכימרה, שאמר ינתנו אותיותיי, כלומר שיטותיי לפלוני, לא אמר ולא כלום. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...